היי, שלום לכולם, אני מיקי חיימוביץ' ואנחנו כאן היום כדי לדבר על גמילה מעישון. הפודקאסט הזה הוא ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן, שפועלת מזה עשרות שנים למניעת תחלואה ותמותה ממחלות הסרטן הנגרמות מעישון, והוא נועד ללוות את כל מי שחושב להפסיק לעשן בכוחות עצמו, למי שבן משפחה, חבר קרוב שלו מעשן ושוקל גמילה מעישון. ואיתי כאן דוקטור ענת אנדן, רופאת משפחה, ויועצת לגמילה מעישון מקופת חולים מכבי. שלום ענת.
היי, רציתי להגיד שאני נורא מתרגשת להיות פה. זה תמיד נורא מרגש להיות חלק מהמסע הזה של אנשים לבריאות ושינוי הרגלים לטובה.
ורק אנחנו נגיד גם שאנחנו, זו סדרה של פודקאסטים, שזה בעצם תהליך שאנחנו ננסה ללוות אתכם בתהליך הזה של הגמילה. ממליצות לשמוע אותו ברצף, אבל אם לא, לא חייבים. כדאי.
לגמרי.
יופי. אז אולי ענת נתחיל עם תזכורת. למה כדאי להפסיק לעשן? מהם הנזקים של העישון? למקרה שיש עוד מישהו שאולי עוד לא מכיר או לא יודע.
טוב, אז באמת יש הרבה מאוד נזקים ידועים, והסיבות משתנות מבן אדם לבן אדם, לכולם ברור שיש מרכיב בריאותי. כאילו, כולנו יודעים שהסיגרות מזיקות, זה כתוב על החפיסות, יש מקומות...
כתוב בגדול, יש מקומות עם תמונות מזעזעות גם.
כן, מחרידות, אמת. ולא משאיר הרבה מקום לדמיון. ובאמת הפגיעה של הסיגרות היא בכל המערכות בגוף, זה מתחיל מהחניכיים, שיניים, קליטה של שתלים, ונגמר באמת בכל איבר. אז יש פחד. מעשנים באמת מודאגים לבריאות שלהם, ובדרך כלל הם מצליחים להדחיק את זה, אבל אז פתאום זה צץ כשיש איזה אירוע בסביבה הקרובה. נניח איזה שכן, או קרוב, או מישהו ממש מפורסם שפתאום ידוע שהוא מת נניח מאיזה נזק. באמת אחת מי שהנחתה איתי קבוצות להפסקת עישון, היא הריצה את השחקן יול ברינר, אני יודעת שזה קצת מזמן, והיה איזה שלב שהתפרסם שהוא מת מסרטן ריאות, הוא ישן משהו כמו 5 חפיסות ליום, באותו רגע היא זרקה את חפיסת הסיגריות האחרונה, והיא נגמלה מעישון והתחילה לגמול בעצמה. אז באמת לא מעט מטופלים מגיעים אליי, בגלל שהיה איזה מקרה דומה אצל מישהו קרוב אליהם. אני באופן אישי לא מתחילה לפרט ולהטיף על כל הנזקים הבריאותיים, גם בגלל שאנשים יודעים, וגם בגלל שההפחדה לא כחוזרת.
למה לא? אני יודעת על... יש בכמה נושאים שההפחדה כן עוזרת. כלומר, יכולה להרתיע. בתור אחת שעשתה כמה סרטים, את יודעת, דוקומנטריים, על נזקים כאלה ואחרים, לפעמים הפחדה. זה מה שבן אדם צריך. שיפחידו אותו קצת.
החיים יכולים להפחיד אותנו. זאת אומרת, אם אנחנו נתקלים במישהו שבאמת ניזוק בעצמו אישית מהחיים בסביבה שלנו, אז זה באמת משפיע עלינו הרבה פעמים. אבל אם מישהו פשוט מספר לנו, מטיף לנו, מספר לנו כמה זה לא טוב לנו, זה הרבה פחות עוזר. זה עושה איזה מין התנגדות פנימית כזאת של מה הם מטיפים לי בכלל. והרבה פעמים זה סתם מלחיץ ומעצבן. אפילו מהשני מספרים שהרופא נדנד להם, אז הם יצאו החוצה וישנו איזה 5 סיגרות ברצף בשביל להירגע. אז זה לא מה שאני רוצה לעשות. גם אני באופן אישי רוצה להיות מי שיעזור וילווה ויחזיק את היד בדרך אל הגמילה, ומאוד מאוד חשוב שיתוף פעולה, וחשוב שנתקדם ביחד, וכל ההפחדות האלה מייצרות איזה מין דיסרמוניה ביחסים, וזה לגמרי לגמרי לא מקדם את המטרה הזאת.
אז הבריאות כמובן היא הסיבה המרכזית, יש עוד סיבות?
אז יש באמת הרבה סיבות. עם השנים נחשפתי להמון סיבות שאנחנו אוהבים לקרוא להם סיבות של אהבה. הגיעה אלינו איזה סבתא, כי הנכדות לא רצו לחבק אותה, כי הריח עצבן, היה מגעיל ביניהם.
כן, יש הרבה בני זוג שזה מפריע להם. מפריע להם שבן הזוג מעשן.
נכון, אבל הם כמו נכדים. כאילו זה עושה את זה. היה לנו גם כל מיני שנניח בת הייתה בהיריון, והיא אמרה לאמא שלה, תקשיבי, אם את לא מפסיקה לעשן, את לא נוגעת בנכד. כן, זה עוזר. לא שאני ממליצה, אבל זה עוזר. היו כל מיני בחורות צעירות שחיפשו זוגיות, ובאמת העניין הזה של הריח שנדבק לבגדים, לשיער, היה איזה נושא. וגם גברים היום, שיש להם לפעמים רוטינת בוקר אמיתית כזאת, קמים, מתגלחים, מתארגנים, מצטחצחים, לובשים בגדים נקיים מהארון, ואז מדליקים סיגריה ו...
עד כמה התחושה הזאת של התלות היא גם משהו שגורם לאנשים, כי אני יודעת שאצלי, זה, למשל, זה מאוד הפריע לי, שהרגשתי שזה הופך להיות מין איזה משהו כזה שהוא הרגל מותנה כזה.
אז באמת יש אנשים שזה ממש עניין בשבילהם, לא כולם, אבל יש אנשים שכל הרעיון הזה שהם תלויים במשהו, מטריף אותם, זה ממש לא בא להם בטוב ולא מתאים להם. וגם יש קטע כזה בסדנאות, שתמיד יש שיחה כזאת על כמה נמוך אתה יכול להגיע. כאילו איזה השפלה הצלחת לסדר לעצמך.
בקור של מינוס 18 מעלות מחוץ לזה, אני...
לגמרי, כן. או מצאת את עצמך בפינת רחוב עם כל שוטפי הכלים בברוקלין או דברים כאלה, וכולם הסתכלו עליך במבטים כאלה.
או יצאת באמצע הלילה לחפש...
כן, או שלא לדבר על רמת הסיגריה משומשת למחצה מהרצפה מרוב ייאוש. אז יש באמת סיפורים די מרשימים, ויש אנשים שזה ממש 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 סיבה מרכזית לקום ולהגיד אני לא מוכן.
כן, נכון. אז באמת יש כל כך הרבה סיבות להפסיק. ועדיין, למה קשה כל כך לאנשים להיגמל מעישון?
אז באמת, קודם כל, סיגריות הן פשוט ממכרות. מאוד 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 מאוד. יש לזה מרכיב פיזי, יש לזה מרכיב רגשי והרגלי. הניקוטין זה חומר נורא נורא ממכר. יש לו קולטן משלו, והוא עובד במערכת התגמול במוח, זה מערכת שכל החומרים הממכרים עובדים שם. כל הסמים הקשים האלה, הירואין, קוקאין, כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, והוא לא פחות ממכר, אולי אפילו יותר מחלק מהם. המערכת הזאת היא מאוד מאוד קדומה, היא מערכת רגשית, היא מאוד עוצמתית, המטרה שלה זה לכרות כל מיני הרגלים שחשובים להישרדות שלנו, אז היא מאוד חזקה. מה שקורה בעצם זה שהפעלה רגשית כזאת יוקפת את ההיגיון או את החשיבה הלוגית. בן אדם יכול לשבת ברוגע ולהגיד, לא רוצה לעשן יותר, לא טוב לי, עולה הרבה כסף, לא יודעת, כל מיני סיבות. אבל אז פתאום כשהוא באמת רוצה והמערכת הזאת מופעלת, אז היא פשוט עוקפת באלגנטיות את כל המחשבות האינטליגנטיות שלו, והצורך הוא כל כך חזק שקשה מאוד לעמוד מולו.
זה אומר שברגע שמפסיקים אז יש תופעות פיזיות. אם זו כזאת התגמלו, כזאת התמכרות שהיא פיזית, אז גם לגמילה ממנה יש השפעות.
יש לה השפעות, אנחנו נדבר עליהן, אני חושבת עוד מעט.
כן, נכון.
יש לזה איזה באמת מין קריז כזה בקטן. זה לא כמו הקריז של הירואין וקוקאין, אבל הוא בהחלט שם, ואנשים שמעשנים מכירים אותו היטב. בלי ספק, אנחנו אבל נדבר עליו, יש לו מקום משל עצמו.
כן. אמרת, ואני חייבת להודות שאני זוכרת את זה באופן אישי, שאני הפסקתי לעשן לפני 10 שנים.
וואו, כן, זה יופי.
שיש בזה מרכיב של הרגל. ובאמת, אני זוכרת שאצלי זה הפך להיות הרגל, כשהתרגלתי להדליק סיגריה, כשהתיישבתי מול המחשב לגלוש באינטרנט. זה פשוט הפך להיות ההרגל. היו סיגריות בחדר העבודה, הייתי מתיישבת, טק, לוקחת סיגריות, ולאט לאט הבנתי שזה בעצם ההרגל. כלומר, אני כבר לא יושבת מול המחשב בלי להדליק את הסיגריה. וכן, וזה הפך להיות משהו באמת מאוד מאוד יומיומי כבר, וזה מה שהפריע לי.
אז באמת זה נכון, אני חושבת שכל מה שאני שתדברי איתו יכול לספר על הרבה מאוד הרגלים יומיומיים כאלה, ממש ככה עם הקפה בבוקר,
סיגריה עם הקפה בבוקר,
בטח, כל פעם שיש שיחת טלפון, מלחיצה או לא, נהיגה ברכב, יש אנשים שמספרים שאי אפשר להתניע בלי שמדליקים איזה סיגריה. אמרת, גלישה באינטרנט, אנשים שעובדים מול מחשב. בקיצור, יש כל מיני באמת, המוח הוא שדחן כזה, הוא אוהב לשדך דברים שבאים ביחד הרבה פעמים, ואז זה נהיה מותנה כבר.
בדיוק, זה... בדיוק. זאת הסכנה, זאת הסכנה.
זה מה שקורה, כן, כן, לגמרי.
נכון. כן, כן, ואז פתאום אתה מוצא את עצמך מדליק עוד סיגריה, ועוד עוד סיגריה, כי אתה מדבר הרבה בטלפון, או שאתה גולש הרבה באינטרנט, או שאני לא יודעת כמה אתה נוסע באוטו. שזה נורא, סיגריה באוטו. היום כאילו כשאני נכנסת למכונית שישנו בה, אני פשוט רוצה למות. שזה קטע, אולי נדבר על זה יותר מאוחר, על מה זה עושה לאנשים שהפסיקו לעשן באמת הריח וה...
כשהוא חוזר.
כן, כשהוא...
אבל
לא,
כן.
לא, לא, כשהוא לא חוזר, כשאנשים אחרים מעשנים לידו. כשהוא כבר גמול. למה התכוונת כשדיברת על התמכרות רגשית?
כן, אז באמת כשדיברתי על ההתמכרות, אמרתי שזה מאוד ממכר, אמרתי שיש לזה חלק פיזי שדיברנו עליו, דיברנו עכשיו על הקטע של ההרגל, אבל יש גם באמת את העניין הרגשי, שזה קצת דומה לכל מיני הרגלים אחרים שמשתדחים ביחד. הרבה פעמים השניים משתמשים בסיגריה למין ויסות רגשי כזה. יש תחושה שהסיגריה נורא נורא מרגיעה, שהיא תומכת, שהיא אוהבת, וזה באמת קטע מעניין, כי פיזיולוגית, ניקוטין זה חומר מעורר, הוא לא חומר מרגיע. אבל יש לא מעט מעשנים שנשבעים.
כן, שזה מרגיע אותם.
שזה מרגיע אותם, כן. לגמרי. וכנראה שמה שקרה זה שהיה איזה מצב שהם נורא נורא רצו, כי הם היו לחוצים, או היה איזה עומס רגשי, ויחד עם זה בא איזה קריז כזה, הם רצו מאוד סיגריה, הם יצאו החוצה, וישנו את הסיגריה, ואז היא הרגיעה את הקריז שהיא יצרה בעצמה, והייתה איזה מין תחושה בסיסית שמשהו כן נרגע. זה די ברור לכולנו שסיגריה לא פותרת בעיות אמיתיות, רגשיות בחיים, אבל יש הרבה פעמים תחושה כזאת, והרבה פעמים בזכות הדבר הזה, הסיגריה הופכת איזה מין האנשה כזאת, והיא הופכת להיות ממש דמות חיובית בחיים.
חברה, חברה לשעות הקשות.
גמרי. חברה אידיאלית גם, היא תמיד שם, היא תמיד זמינה, היא תמיד מוכנה, היא... אין דברים כאלה, כן.
יש שלב שאת אומרת לאנשים שכבר מאוחר מדי להיגמל, שהם מבוגרים מדי, חולים מדי, יש כזה מקום שלב?
האמת שלא. ברור שככל שהם מפסיקים לעשן יותר מוקדם, אז מרוויחים יותר מבחינה בריאותית, אבל אין בן אדם שזה מאוחר מדי בשבילו, ויאללה, להגיד לו, טוב, תוותר. יש... יש לי כל מיני חברות, יש סיפורים כאלה שרצים בין מנחות סדנאות, שהייתה איזו סדנה כזאת של מעשנים מאוד מאוד כבדים, הם התחילו את הסדנה עם בלוני חמצן, ולקראת סוף הסדנה הם הסתדרו בלי.
כלומר, התועלת היא מיידית? יש... רואים את האפקט מהר מאוד על הבריאות?
זה מאוד תלוי איזה תועלת, על מה אנחנו מדברים ואיפה היו הנזקים. יש נזקים שהם קבועים ולא משתנים, כן. אבל יש הרבה מאוד דברים שהם הפיכים. קוצר נשימה משתפר יחסית מהר, המראה של אור הפנים משתנה מאוד מהר.
כן, שימו לב, הנושא של אור הפנים, צריך להגיד, כן, חשוב, חשוב מאוד. סיגריות מזקינות אותנו, כלומר, זה גם חשוב.
לגמרי.
יש כמות סיגריות שנחשבת קטנה מכדי להזיק, כי אני מכירה לא מעט אנשים. נשים, גברים, שאומרים, אני מצליח לעשן סיגריה אחת בערב, כזה יש את הסיגריה הזאת החברתית, מקסימום שתי סיגריות ביום. זה, מה כוח נורא בזה?
אז שאלה טובה, כי באמת פעם רופאים היו אומרים לחלק מהאנשים שכמות קטנה, אחת, שתיים, זה ממש ממש סבבה, זה בסדר, אבל בעצם אנחנו יודעים היום שגם שתי סיגריות, אם מעשנים אותם כל יום, יש להם את הנזק שלהם, ואנחנו לא יודעים לצפות את זה בדיוק. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאם בן אדם מעשן שתי חפיסות, אז הנזק יהיה X, ואם הוא מעשן רק שתי סיגריות, הוא יהיה X חלקי 10 או...
אני רוצה להגיד לך על זה עוד משהו. במשך שנים ארוכות עישנתי באמת ככה, באמת מעט מאוד סיגריות, רק באירועים חברתיים, לא הייתה לי קופסה שלי אף פעם. ועם השנים, ככל שבאמת פיתחתי את ההרגל הזה, המותנה, הכמות הלכה וגדלה. ואז כשפתאום זה הפך להיות, פתאום התחלתי לקנות סיגריות, ופתאום זאת הפכה להיות חצי קופסה ביום, תפסתי את עצמי. כלומר, לפעמים מצליחים אולי לשמור על שתי סיגריות ביום, אבל לפעמים השתי סיגריות האלה גודלות להיות 10 ו-20.
הרבה פעמים, האמת, המיעוט הנרדף והנחשק, זה אנשים שמצליחים לעשן מעט מאוד סיגריות ליום. חשוב לי להגיד לכל מי שמעשן שתי חפיסות ומקשיב, שמי שמעשן שתי סיגריות ליום, הרבה פעמים הפירוק של הניקוטין אצלו הוא מאוד מאוד איטי. זה משהו מולד, זה היכולת של הכבד לפרק דברים. ואם אתה לא מפרק לאט ניקוטין, אתה לא פתאום תתחיל לפרק לאט ניקוטין. זאת אומרת, אם אתה רגיל לעשן שתי חפיסות...
אתה רגיל לעשן שתי חפיסות, והגוף שלך רגיל לעשן שתי לגמרי. חפיסות.
ואם אתה תנסה להביא אותו לרק שתי סיגריות ליום, אתה תהיה בסוג של קריז רוב היום.
אז כן, אז הפתרון הוא להפסיק. אבל נגיע לזה עוד מעט על איך עושים את זה. אז בואי רגע נבין, אם מישהו באמת רוצה להיגמל מעישון, מה השיטות שקיימות בישראל?
אז קודם כל אני רוצה להגיד שהשיטות שאני הולכת לדבר עליהן זה שיטות שהן מוכחות, זה שיטות שמקובלות בקופות החולים, זה הדברים שאנחנו יודעים, יש על זה הרבה סטטיסטיקות ומחקרים. אני יודעת שמסתובבות עוד כל מיני, אני לא יודעת להגיד עליהם דברים אינטליגנטיים, כי זה לא כל כך מפורסם ונבדק, כמו שאני רגילה שדברים נבדקים. אז מה שאני מכירה זה באמת מה שמקובל, גם מקובל בעולם. אז כמו שדיברנו קודם, שההתמכרות יש לה מרכיב גם פיזי, אבל יש לה גם מרכיב רגשי והרגלי כזה, אז הגמילה הכי יעילה זה באמת מין שילוב כזה, של להתמודד עם המרכיב הפיזי, וגם עם המרכיב ההרגלי-רגשי, כשהחלק הפיזי יש תחליף הניקוטין ותרופות מרשם, אולי אני אגיד עליהם תכף מילה, והמרכיב הרגשי הרגלי זה באמת משהו שמתייחסים אליו בסדנאות, בקו הטלפוני, גם של הקופות, גם השתקב הלאומי, וגם גמילה אחד על אחד שיש אצל רופא המשפחה בחלק מהמרפאות.
הסדנאות האלה בקופת חולים זה כמה מפגשים?
אז באמת 8 מפגשים, הן מתקיימות פעם בשבוע, כל מפגש הוא 1.5 שעות, זה ככה הסטנדרט. בחלק מהקופות יש סדנאות בזום שעכשיו צצו. הגמילה הטלפונית שדיברתי עליה קודם, אז יש בה כמות לא קבועה כל כך של מפגשים, זה קצת תלוי, זה הרבה יותר מותאם.
ואיך מטפלים בהיבט הגופני? מסטיקים, מדבקות, כל הדברים האלה? תחליפי ניקוטין?
אז באמת יש תחליפי ניקוטין ויש תרופות מרשם. התחליפי ניקוטין זה באמת מה שאמרת, כאילו יש את ארוכי טווח, שזה המדבקות שעובדות 24 שעות, הן בעצם נותנות איזה מין בייסליין כזה, ויש גם מסטיקים וגם סוכריות, שהם נותנים ככה עוד איזה תוספת, נניח אם יש איזה סטרס מקומי, או איזה משהו כזה שפתאום צריך עוד משהו, המדבקה בדרך כלל לא מספיקה. אז אפשר להשתמש באיזה מין תוסף נקודתי כזה. באמת השילוב הוא מאוד מאוד יעיל. אז להשתמש במדבקה וגם במאסטיק.
ותרופות? ממש תרופות מרשם?
לגמרי תרופות מרשם. יש 2 כאלה.
כן.
יש את הצ'אמפיקס ויש את הזייבן. הזייבן זה תרופה שמשתמשים בה בעצם נגד דיכאון. זה קו שני, זה לא קו ראשון. אנחנו מכירים אותה הרבה שנים, ובאיזשהו שלב התגלה שהיא עובדת באותו אזור שדיברנו עליו,
כן.
באזור התגמול, והיא מפחיתה את הצורך בניקוטין, היא גם מאמת את התגובה אליו, וצ'אמפיק זו תרופה שהמציאו אותה ממש בשביל לעזור לאנשים להפסיק לעשן, זה לא היה מקרי, היא נקשרת ממש לקולטן של הניקוטין, ואז היא עושה 2 דברים, מצד אחד היא מפעילה אותו, אז לא חסר לנו את ההפעלה של הקולטן, מצד שני, ברגע שהיא מתיישבת עליו, זה כמו להתיישב על כיסא, אז הכיסא תפוס. מה שקורה זה שאם בן אדם הוא על התרופה והוא גם לוקח סיגריה ומעשן, היא לא יכולה להשפיע כמו שהוא רגיל, כי הקולטן שלה תפוס. אז הרבה פעמים אנשים מספרים כל מיני דברים כמו, ישנתי סיגריה והיא הרגישה כאילו הרטיבו אותה, או כאילו ישנתי דשא. כי אין את האפקט, זה לא עושה את מה שזה, שזה מאוד עוזר, כי הרבה פעמים אנשים כל כך כל כך קשורים לסיגריה, ואז פתאום...
מה שמטריד אותי עכשיו זה שהם יהיו כל כך קשורים לתרופות האלה.
אז התרופות הם, יש עוד עניין בעניין של ההתמכרות, שזה נורא נורא חשוב שהחומר יעלה וירד מאוד מהר. כל החומרים האלה שהם עובדים לאורך זמן, לאט לאט, לא ממכרים. ולכן התרופות האלה לא ממכרות בעצם, אנחנו משתמשים בהם כמו רשת ביטחון.
לכמה זמן אנשים יזדקקו לקחת את התרופות האלה?
אז באמת ההמלצה היא להשתמש בהם לפחות 3 חודשים, יש אנשים שהם משתמשים גם 6 חודשים, זה חשוב באמת להגיד שכדאי להשתמש גם כשאנחנו מצליחים, ויש תחושה שהכל בסדר ונגמלנו והכל טוב.
הפרוטוקול תמיד יכלול את התרופות האלה, או שאת תראי לפי האדם עצמו, לפי איך שהוא מתקדם?
אני אף פעם לא אומרת לבן אדם מה לעשות. זה מאוד עניין של מה אנשים מתחמרים. יש אנשים שמשתמשים בתחליפי ניקוטין רק, יש אנשים שמשתמשים בתרופות. זה מאוד אינדיבידואל. יש אנשים שלא משתמשים בשום דבר.
נכון.
זה לא מחייב שום דבר.
אני הפסקתי לעשן בלי כלום.
האמת שלא מעט אנשים מפסיקים לעשן בלי כלום. זה קצת יותר קשה, אני חושבת. אני מאוד בעד תמיכה. אני חושבת שכשנלחמים מול אויב ראוי, כדאי לקחת כל מה שאפשר, תמיכה רגשית, תמיכה תרופתית, פיזית, הכל.
כן, מה שקצת מטריד אותי, זה שבעצם בכל הדברים שאת אומרת כאן, זה שבעצם אי אפשר למחוק את ההתמכרות לסיגריות. זה תמיד יהיה שם, משהו שם.
האמת שאי אפשר למחוק התמכרות בכלל, זה לא רק לסיגריות, כל מה שהתמכרנו עליו בעצם צורב איזה מין מסלול כזה במוח שאי אפשר למחוק. אני הרבה פעמים מסתכלת על זה כמו איזה מין הסבים כאלה, או מין צמח כזה או אחר, שיש לו את החלק העליון מעל פני האדמה, שאם אנחנו לא משתמשים, לאט לאט הוא נמחק, דוהה, מתעדה, אבל יש את החלק שהוא מתחת לפני האדמה, לא יודעת, שורשים, פקעת, מה שזה לא יהיה, וזה תמיד שם. מה שאומר שנניח מישהו מכור, הוא לא משתמש הרבה זמן, אז כל החלק העליון הזה נעלם, כל הקולטנים ככה על פני השטח נעלמים, והצורך מאוד מאוד יורד. מצד שני, אם במקרה או לא במקרה, משתמש ייקח שוב את החומר שעליו הוא מכור, הכל חוזר בחזרה כאילו כלום, בגלל שהשורשים שם. זה כמו להשקות שוב.
אני חושבת, אני משערת שאת בוודאי צודקת, אני חושבת שאם בן אדם משתמש מאוד בכוח הרצון שלו, בפעם כשהוא מחליט להפסיק, זה גם יעזור לו גם אם הוא מעד פעם אחת. אסור רק להישבר, כלומר, ולחשוב שזה, או שהסיגריה הזאת תביא עוד...
אנחנו נדבר על זה עוד. יש כן אלמנט כזה של הנהגת הנסעת הזה, שכשאתה נוגע, ההתמודדות היא הרבה יותר מורכבת, זה כמובן, כמובן לא סוף העולם. כאילו, אנחנו מועדים לפעמים, צריך לבדוק מה עושים עם זה, גם על זה אנחנו נדבר בהמשך.
בסדר. אז נסכם לפחות את הפרק הזה, כי אנחנו הרי יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. אז דיברנו על הסיבות להפסיק לעשן, מנגד דיברנו גם על הקשיים שבגמילה, על הדרך שהוכחה מחקרית, גמילה משולבת, פיזית ורגשית הרגלית, שילוב של טיפול תרופתי והתנהגותי, ועל האפשרויות שקיימות בארץ. וגם עוד נגיד לסיום הפרק הזה שקופות החולים מציעות סדנאות ללא עלות למבוטחים לגמילה מעישון. אתם יכולים לפנות למוקדי המידע של הקופות בטלפון לפרטים נוספים, ובנוסף אתם גם יכולים לעזר בחומרים כתובים של האגודה למלחמה בסרטן, כמו המדריך לגמילה עצמית מעישון, עליו מבוסס הפודקאסט הזה. אתם יכולים גם להתקשר בכל שאלה לטלמידע של האגודה 1-800-599-995. ואנחנו מאחלות לכם ולכן המון בהצלחה. ניפגש בפודקאסט הבא.